הבמה שלך עם יונת קפלן.
הבמה שלך, שעה שנייה, שבנו אליכן. פעם היו אומרים בכוחות מחודשים, אבל אני לא בטוחה שבאמת קורה משהו בפרסומות והחדשות שמחדשים את הכוחות, אבל כאילו משהו שנהוג להגיד. אבל באמת זה לא מובן מאליו להישאר בחיים, אז תודה השם שנשמתנו באפנו. היום עורכת אותנו יעל צייטלין, והמפיק הוא נתי שולמן, והטכנאי הוא מוטי קופפר, והאולפנים הם בכל חי בערכון 8, ואני כאן יונת קפלן, ואנחנו בשעה שנייה של הבמה שלך עד 12. בשעה הזאת נמשיך לבדוק את פסח לפני ולפנים, מה שנקרא, נבהר קצת חמצים כדי להגיע נכונות יותר לחג. ועכשיו אני אומרת בוקר טוב לסיוון רהב מאיר. בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך, מה שלומך?
בכוחות מחודשים.
בכוחות, וכף לא דגושה, ראית? הקפדתי, זה מאוד נדיר במחוזותינו. תגידי, מה, את בנקת הבית בעצמך?
גם, בוודאי, כן.
די, סיוון, די, זה לא אמין. מי מנקה לך את הבית?
גם וגם, רגע, אני יכולה להודות פה לצי שלם של עוזרות לאורך השנים ול... של לפסח במיוחד, וגם לילדים שכל אחד לוקח אחריות.
כן, לוקחים, משלבים.
אז עוד לא התחיל, את יודעת. בואו נראה, כן, כרגע זה יותר בתיאוריות, בדיבורים, אבל התוכנית היא בוודאי, כן, וככל שעולה הגיל גם כן, באמת, זה פלא כזה, אני רוצה להגיד את זה, אם שומעות אותנו אימהות של קטנטנים, זה פתאום קורה והם מסוגלים, כלומר, אני זוכרת את הפליאה כשה... הבכור שלנו הביא לי חיתו, הייתי צריכה להחליף לאחותו הקטנה, הוא הלך להביא לי הגיז כזה ומגבונים מהפינה של הבית, וזה היה כאילו מלאכים שרו, כאילו, וואו, גם הוא עוזר לי איתה. אז ברוך השם, אני אומרת את זה לכל מי שכרגע לא רואות את זה בקצה המנהרה, מתישהו זה קורה, הם יודעים לקחת אוכל אפילו לבד מהמקרר, וזה פשוט מדהים.
מתישהו הם גם מסיימים את החלב ולא מעדכנים בבוקר עד כמה אין לך קפה. מלא דברים קורים שהם מתפתחים.
זה מדהים, באמת, באמת. לא, אני חושבת שההורים לקטנטנים זה באמת המגזר הכי לא מפודבק, או לא מספיק נערץ. אז זה קורה, מתישהו מתחילים לעזור, או לפחות בתיאוריה. בואי, אנחנו נפגשות הרי כל שבוע, אז... בואי נראה לאורך השבועות מה קורה, אבל אני רוצה להגיד שני דברים לקראת הפסח ששמעתי בימים האלה. הראשון הוא, שימי לב, תמונת ניצחון. שמעתי את זה מחמותי, החכמה, אמא מאיר, מנחת ההורים, שאנחנו מתחילים לנקות את הבית וחושבים על תמונת ניצחון מושלמת, מוחלטת, מיטוט חמאס לחלוטין. כלומר, אני גם מספיק את המגירות האלה, וגם את הארונות, וגם בעלי עשה את הפינות ששם, והילדים, מיטוט חמאס, אני אגיע לגג, לבוידם, הכל פה יהיה זה, תמונת ניצחון ריאלית. בואו נחשוב על יעדים ריאליים, לפעמים, את יודעת, בואו נגדיר לעצמנו מראש מה תמונת הניצחון, מה אני באמת רוצה, למה אני מסוגלת, מה עוד האילוצים בימים הקרובים, ופשוט את כל התהליך הזה להתחיל מעצמי. איך חמותי קרא את זה? לקבוע פגישה עם עצמי רגע. לפני שמתחילה לראות פקודות בקצב, ולהכין רשימות, ולהבטיח פרסים, ולתכנן, וכל מיני... רגע.
מה אני רוצה?
מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה נעים, שהאווירה תהיה נעימה, זה ערך גדול, שתהיה תחושת התחדשות. רגע, אני קודם כל רוצה את ההלכה. ההלכה היא חמץ. ההלכה לא כוללת את כל סוגי ההתחדשויות שרציתי לעשות בבית. בוא נראה מה מתאים, מה לא. ולעצב לי את תמונת ניצחון הריאלית, המעשית, את יודעת, האפשרית במסגרת כל המגבלות וכל חלקי המשפחה והזמן.
ושמירת הערכים והשפיות והחיוך והנעימות וכל הדברים שהם באמת יותר חשובים.
בדיוק, הדבר הראשון שאנחנו מוותרות עליו, יש רשימות של משימות, הדבר הראשון שאנחנו מוותרות זה על השמחה. אז לא, כן. זה שזה יעשה, לא אמרתי שכל הזמן בשמחה מתפרצת, אבל זה יעשה ברוח טובה.
אני אומרת, לא כן, כל הזמן. לכם... כל הזמן בשמחה מתפרצת. למה להוריד סטנדרטים? את רואה, את מוותרת עוד בשלב ההכנה. בואי לפחות תגדירי את זה ככה, ואז נעשה 90%.
גדול. טוב, שוב, הכל זה פרופורציות, בטח כן. בתקופה הזו, אז שמעתי מחברה מסדרות, שהיא כל כך שמחה שיש לה בית לנקות. וואו. כלומר שהוא גם לא נפגע, וגם שסוף סוף חזרו אחרי, היא אמרה שהציוד שלה היה שהיא תצטרך להכשיר את החדר במלון לפסח.
וואו, כאילו, לא חשבתי
כן,
על זה.
כן, לחפש פירורים. יש משפחות, שבוע שעבר כאן בירושלים, מלון לידי שטרן, הייתי מפונים של קריית שמונה ושל שלומי, שהם נערכים לליל סדר, היא מצאה את עצמה, אומרת לילדים, בלי חמץ.
וואו.
זה חדר של... זה חדר של מלון, היא כבר שומרת עליו לפסח, והיא יודעת שפה היא בליל הסדר, פסח במלון זה לא אחרי שאת חצי שנה במלון, זה לא כיף.
זה לא, זה לא הפסח במלון שחשבת עליו כשחשבת על פסח במלון.
כל מי שבביתה שלא פונתה בכלל, או שפונתה וחזרה כמו רוב תושבי העוטף, גם על זה צריך לברך, על ארבעה קירות ועל ה... צורך להתחיל לנקות ולבדוק אותם. אז זה נקודה ראשונה, תמונת ניצחון ריאלית, להגדיר לעצמי קודם כל מי אני, מה אני, מה אני רוצה. ונקודה שנייה, אני אומרת את זה בעדינות, ומנסה להיות פוליטיקלי קורקט, אבל
ויתרנו בפינה הזאת על הפוליטיקלי קורקט.
ראיתי אתמול את זה לאחד מראשי ה... אני לא יודעת להגדיר מגזרים, מישהו שלא חושב כמוני בהרבה סוגיות, הוא כתב משהו של איך אפשר השנה לחגוג פסח, אין פסח, בוטל, הודעתי לאשתי, מקסימום אני בכיכר החטופים בתל אביב, כי עד שהם לא, עד שאין להם חירות, אין חג חירות. עכשיו, זה מגיע ממקום טוב בנפש של דאגה לחטופים, אבל בלי איזון בחיים, בלי ערכים שונים ומאוזנים, שלכולם יש חשיבות, זה בעצם אומר שעד היום, אדוני לא כל כך ידע מה זה פסח. בוא רגע נדבר, מה היה פסח שנה שעברה כשלא היו חטופים? כלומר, אני אומרת את זה בלי לשפוט עכשיו אף אחד, אנחנו בתקופה כל כך רגישה, ושוב זה זעקת נפש. כן. אבל אתה לא מבטל את פסח בגלל החטופים, להפך, אתה ממנף את פסח. אם יש זמן להתפלל, זה חג חירותנו, ושוב, יש כאן משפחות דגולות שמלמדות אותנו, את יודעת, אין דבר כזה משפחות החטופים, יש משפחות חטופים, ויש 134 דעות שונות בקרבן, 134 משפחות, והנה, בעודו כותב את זה, כתבו לי משפחות שהן עושות אפיית מצות חגיגית קדושה, הרי הזמן גם של אפיית המצות זה זמן להתפלל, שהן עופות מצות לשחרור יקיריהן, או לעילוי נשמת יקיריהן, כלומר, אנחנו, יהיה לנו פסח מאוד יוצא דופן השנה, דווקא כי נכניס לתוכו את התכנים של הימים האלה, אבל זה לוקח אותנו לשאלה הכי בסיסית, לציבור הדתי, החרדי, המסורתי, לציבור המדקדק בפסח, זה אולי נראה מצחיק, אבל אנחנו צריכים להבין שכמו שבפורים אנשים אמרו, אי אפשר, אין פורים, כי אם פורים זה סתם עוללות ולדפוק את הראש, באמת זה לא מתאים, אבל העומק של פורים ודאי קיים, אז אותו דבר, כמו שקיבלתי פה אתמול שיעור, בגלל האמירה המתלהמת הזאת קצת שלא, אלו אין חג חירות, כן. אז דווקא זה הזדמנות לנו לחשוב רגע, מה זה חג, איך חוגגים? איך חגגו באושוויץ, איך חוגגים משפחות שכולות שישבו השנה לשולחן החג, מה זה פסח בעומק, במהות שלו, כאילו, אסנס, מה שנקרא, וואי, אני הולכת לאנגלית, מה התמיות, מה הגרעין של פסח, מה הוא באמת, ולמה הוא לא רק לא מתבטא לשנה, אלא הוא סופר עוצמתי השנה, יכול להיות לנו הפסח הכי משמעותי שיש, שישנה דברים גם בעולמות העליונים, כלומר ככה צריך לראות את
מה שעולה פה. תראה, סימן, בתקופה הזאת, בכלל, באופן כללי, כשקורה משהו מאוד מאוד גדול, אז שתי אפשרויות, כמו בשואה, היו אנשים שאיבדו אמונה לגמרי, אחרי השואה, והיו אנשים שהתחזקו באמונה. וזה ראינו את זה גם בקורונה, וראינו את זה גם עכשיו במלחמה, וגם באחדות ישראל, על אותו כיוון. יש כאלה שעוזבים הכל ואומרים, עשינו שטויות עד עכשיו, בואו נתאחד. יש כאלה שכאילו, ואנחנו, אני חושבת שהקריאה היא באמת לבדוק את עצמנו, איך אנחנו מכניסים משמעות. באמת, הרי כל מה שקרה לא קורה סתם, אז מי שמאפשר לכל הדבר הזה לחלוף לידו, בסדר, בחירה, הכל בסדר, מכבדים אותה. אבל אולי באמת אנחנו צריכים להסתכל ולשאול, איך אני חופשי השנה באופן אחר, מה הבחירות שעושות אותי עבד השם או לגמרי חופשי, אנחנו יודעות את זה, אבל באמת זה קריאה להסתכל פנימה ודווקא ליצוק משמעות, לא לבטל משמעות, אלא להכניס את המשמעות החדשה שהתקבלה פה מאז המלחמה הזאת.
אבל זה מעניין מה שאמרת, שבסוף זה אנחנו והאופי שלנו, הרי בדיוק, קדוש ברוך הוא באמת נתן לנו הזדמנות בקורונה, נתן לנו הזדמנות עכשיו, תראו, המציאות משתנה, איך אתם מגיבים? בעצם זה מי אתם, השאלה כרגע זה מי אנחנו נוכח האירועים.
נכון, וזאת חדשנות אגב, מחפשים חדשנויות רוחניות, זאת החדשנות, תבדוק את עצמך במצב המשתנה, אנחנו במצב משתנה, אנחנו לא במצב סטטי. ותורת ישראל היא הכי הכי חדשונית מסתבר, כמו שאנחנו רואים ומבינים כל הזמן. סיוון רב מאיר, תודה רבה על המילים האלה, ושנזכה באמת להגיע עם לב נקי ולב פתוח, ושנזכה לחזק ולהתחזק. איש את ראו לעזור.
אמן, אני כבר להזכן אותך איך... איך מתקדמים בשבועות הבאים?
כן, אני אומרת, תגידי לילדים גם, תקשיבו, אנחנו עומדים פה למבחן, וכבר הוצאנו את זה למכרז, למכרז חיצוני, צריך, יש לנו תשובות לספק. וזהו.
יופי.
בסדר.
שלום יקירתי.
תודה רבה. להתראות, שבוע טוב. רוצה להחמיא לעצמי היום על בחירת השירים הנפלאה בתוכנית. תודה רבה לי.
צרותינו גאלינו, ומבורגלו דלינו, דלינו והלינו. אהי, נצח ישראל, מצרותינו גאלינו, ומבורגלו דלינו, דלינו והלינו. אהי, לנצח, לנצח. השם לנצח, 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 המלך בית
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
ועכשיו אני אומרת, בעניין מאוד מאוד חשוב, בוקר טוב לחגית דיקשטיין.
בוקר טוב.
מה שלומך?
חשוב מאוד העניין.
מאוד מאוד חשוב, את מטפלת ומרצה, CBT יהודי, NLP, מוח אחד ועוד. אני רק רוצה להגיד שאני הרי יש בבעלותי, זכיתי שיש בבעלותי קהילות נשים, עכשיו תורך בשלל מדיומים, חפשו אותנו בגוגל, ביונת קפלן. ותמיד עולה שם הסיפור הזה של... אתה, נשים שמנקות, וגם אני חולת ניקיון, או שאומרים על מישהי, נכון, יש את הקטע הזה שאומרים, היא חולת ניקיון, היא חולת, עכשיו, חבר'ה, יש רגע שזה כבר באמת בעיה, שזה לא, וואו, אצלה הכל נקי, והיא תמיד מוכנה לפסח בזמן, הבית שלה מתוקתק, יש פעמים שצריך, שזאת בעיה שנדרשת לעזרה חיצונית, נכון? ובזה אתה עשי לנו סדר.
לגמרי, כן, כן. Okay. אני ככה מתחברת לפתיח שלך, ואני יכולה לשתף אותך שפעם אחת נכנסתי לבית של מישהי, והבית היה ממש מבריק ומצוחצח, וברגע הראשון הייתי אז אמא יותר צעירה, והבית היה יותר מבוגן, גם היום הבית הוא לא, צריך לדבר על הבית שלי, סוג של כאילו, מה האג'נדה שלי, מה אני מאמינה, וברגע הראשון ככה, הרגשתי ככה, וואלה, כאילו, אצלי זה לא ככה, למה אצלה זה יכול להיות ככה? ואז ברגע השני עשיתי לעצמי איזשהו סדר, והבנתי שלכל דבר יש מחיר, זאת אומרת, אני בוחרת איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, ואם אני רוצה שהבית שלי יהיה כמו מוזיאון, אז אני אשלם מחיר שלא בטוח שאני רוצה לשלם אותו. אז כשמישהי אומרת לי שמתו בשבט היא כבר התחילה לנקות לבית לפסח, או שהיא מגיעה לנקות את כל החריצים, את כל הפינות, אז אני שומעת ככה, בגלל שאני גם בתחום של הטיפול, אז אני מבינה שלפעמים זה מקום שיוצא מאיזון. ואני חושבת שבסופו של דבר, זה א', איך אני מרגישה, ובואו נדבר, נגיד אני רוצה להגיע לליל הסדר, איך אני רוצה להגיע לליל הסדר, הרי החגים היהודיים יש להם, לכל חג יש לו איזשהו משהו שמייצג אותו, מאפיין אותו, ופסח זה חג של חירות, זה חג שבו אנחנו רוצים לצאת מהמיצרים, ולצאת מהמיצרים זה בעצם לעשות כל מיני דברים מיותרים, ואם הגעתי לפסח, עם הלשון בחוץ, ואם אני מאוד מאוד עייפה, ואני מוטשת, ואני כל התקופה הזאת ניקסתי על הילדים שלי ועל הבעל שלי, ולא הייתי שמחה, ולא הספקתי לבנות לעצמי איזה סמלה יפה, מטפחת יפה, תכשיט יפה או משהו כזה, אז פספסתי בעצם את החירות הזאת שאני רוצה לחיות בה. אז זה כבר מקום שיוצא מאיזון, וזה מקום, כל אחת, יש לה את הנכון שלה, אין פה גם נכון. אני חושב שזו הרגשה הפנימית. זה לדעתי הדבר שמאוד מאוד משמעותי, וגם הפיזית, איך אני מרגישה. אם הכתפיים כתפוסות, והרגליים שלי כואבות, ואני בקושי נושמת, אז אני לא במקום נכון.
כן.
נכון?
ממש. זה, אבל ככה את ממליצה לנו, כאילו, להבחן את עצמנו, כאילו, אם זה פוגע בי, או שיש עוד פרמטרים?
אני חושבת שזה השלב הראשון. זאת אומרת, אם אני מרגישה שזה פוגע בי, כן, כי יש אחת שהיא יכולה להיות גם מאוד רגועה, אבל גם היא תגיע לכל פינה, אז יאללה, שתלך על זה, כי יש גם משהו מאוד משמעותי בניקיון הזה. אני חושבת שלנקות לפני פסח, זה לא סתם. זאת אומרת, אולי קוראים לזה שיגעון, והגברים חושבים שאנחנו משוגעות שאנחנו מנקות לפסח, ומה אנחנו, ואבק זה לא חמת, וכל המשפטים האלה, כן. בסדר? אבל יש משהו שאני מנקה, מבחוץ, אני גם ענקה מבפנים.
נכון.
יש פה דבר שכן חשוב, הוא כן רלוונטי. ואם אני יכולה להגיע לכל פינה, אבל אני עדיין שמחה ורגועה, ואני לא כועסת על כל העולם, ואני הספקתי, אני מרגישה טוב. אז זה בסדר. אבל אם אני לא מרגישה טוב, זה לא בסדר. ומתי, זה בעצם המקום שבו אני מבינה שאני צריכה ללכת, אני אומרת לטיפול, אני יכולה להגיד שכשאני מטפלת, אני עובדת ב-CBT, ואני עובדת הרבה על בנושא של כפייתיות ו-OCD, וזה לא רק קשור, זה לא רק ניקיון בבית, אנחנו יכולים להרחיב את זה לגבי עוד דברים, אבל אם נלך למשל לנושא של ניקיון, אז מתי זה לא בריא? זה ששום דבר, שאני יודעת בפנים שעכשיו אני צריכה להתייחס לילד שלי, ועכשיו אני לא צריכה לצורך על כולם, ובכל זאת אני ממשיכה לנקות, ממשיכה לקרצף, זה מקום שדורש טיפול.
כלומר, זה בעצם סוג של התמכרות, נכון? בהתמכרויות אומרים שמתי שאתה פוגע בעצמך או באחרים, אז זה כבר לא, זה כבר חורג. הרי אוכל. מתי זה אוכל בריא ומתי זה כבר אכילה שהיא כפייתית? כשזה פוגע בעצמך או באחרים. אז בעצם אם אני מבינה מה שהצגת, זה נשמע קצת אותו דבר. אני פוגעת בעצמי, אני פוגעת בילדים, אני, בסביבה שלי, זה אני מדייקת?
לגמרי. לגמרי. כן, כן. זה מקום שבו זה יצא מאיזון. אני יכולה להגיד לך שאני...
כי יש הרי נשים שמנקות בכיף, נכון? צריך להגיד שהן עובדות קשה, אבל זה ממלא אותן, זה לא מרוקן אותן, זה לא אומר שבמקביל אף אחד לא נושם לידם, בכל הצבים, בכל צרכות, נכון? אז יש דרך כן לעשות את זה, משתנה מאדם לאדם, זה לא הכמות, אלא מה זה עושה לך ולסביבה.
ממש ככה, בדיוק, okay. מדויק. Okay. כן, כן, כן. לכן גם, את יודעת, אין פה כללים מה צריך לעשות ומה מתאים לעשות. לכל אחד הנכון והמתאים לה, זה משהו אחר. השלב בחיים שנמצאת, זה משהו נכון. אחר.
היכולות, הכוחות, העזרה, מלא מלא פרמטרים.
נכון, נכון. אני יכולה להגיד שהדרך חיים שאני מאמינה בה זה להיות במקום של, קוראת לזה הסיסמה שלי, מצד אחד לשאוף גבוה, ומצד שני לדעת לעגל פינות. כלומר, השאיפה שלנו בחיים זה לשאוף גבוה בכל דבר. אנחנו רוצים לצאת מאזור הנוחות שלנו, אנחנו רוצים להתקדם בכל דבר בחיים, גם בניקיון בבית וגם במקצוע וגם בהורות שלנו, בכל דבר אנחנו רוצים. אבל מצד שני, אני חושבת היכולת לדעת, לפעמים לעצום את העיניים ולהגיד, זהו, אני לא מסוגלת יותר, להוריד קצת את האגו, להיות קצת בענווה ולהגיד, זה
מעבר לכוחותיי.
בדיוק. עכשיו, גם הסביבה שלנו תכבד אותנו.
נכון.
כי בסוף, לראות שהסביבה תכבד אותנו, גם יהיה הרבה יותר נעים לכל מי שבסביבה שלנו, כי מתי אני נחמדה? אני נחמדה
שטוב לי.
כשנעים לי.
נכון.
בדיוק. אז זה משהו שפוגש את כל מעגלי החיים. אני יכולה לספר לך עוד משהו.
יש לנו פשוט רק דקה, אז אני אשמח שככה.
דקה, אז אני ממש אקצר, אוקיי? אז כשאני עובדת בקליניקה בנושא של באמת OCD, אז בנושא של ניקיון, של כפייתיות, הרבה פעמים שזה חורג מהמקום, זה משהו שבעצם מראה על מקום שאני רוצה לנקות. אני רוצה לנקות, אני בתת מודע, אני רוצה לנקות פנימה.
כן.
ואני נקה את זה החוצה.
וואו.
והעבודה תעשה על ידי זה שאני אעבוד בניקיון הפנימי שלי, ומתוך הניקיון הפנימי שלי, אני גם יוכל להרגיש שזה בסדר שלא הכל נקי בקליבה שלי. יפה. אני יכולה לתשום את לב.
כי זה כבר נקי, אז אין צורך בכפייתיות לנקות שוב ושוב, או לרחוץ ידיים שוב ושוב, או כל אחד ומקומותיו. יפה מאוד, מאוד מאוד עמוק, מאוד עמוק, ואת יודעת שחגי ישראל זה לא תשלחו משלוח מנות איש לרעהו, ותשימו מסכות ותאכלו מצה, זה תמיד דורש ככה את הנשמה בהתאם, בעבודה. אז חגית... חגית דיקשטיין, אני מודה לך על השיחה הזאת, ובאמת, אם עזרנו פה למאזינה אחת או שתיים להתבונן בעצמה ובמציאות שלה, ולהגיד, רגע, שנייה, אולי אני מגזימה, היה זה שכרנו. תודה רבה על השיחה הזאת הבוקר.
תודה
שהזמנתם
אותי, אשרנו.
באהבה רבה. תודה, חג שמח. להתראות. בינתיים אנחנו עוברות לרבקה צפדיה גם, קצת לדבר על ההורים שאנחנו, עם כל הניקיונות והאיכסה, והנה התחילה עם הניקיונות שלה. אז בוקר טוב, רבקה.
בוקר טוב, יונת, מה שלומך?
ברוך השם, את
תוכנית מלא... מרתקת.
כן, אהבת, התחברת.
כן, מאוד, 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 כן. כל מילה.
את מלווה הורים לנוער במצבי סיכון, ואני רוצה לשאול אותך היום, שאלה שהגיעה למאזינה יונת, למערכת, איך בעצם בגידול הילדים, אנחנו, דיברתי על זה גם קודם עם המורה מיכל קרמי, אבל יש משהו במערכות היחסים שלנו עם הילדים שלנו, שהן יכולות לצבור תינות, כי ילדים הרי מוציאים מאיתנו את כל האסיס ומה שנקרא את הליבה של הליבה, ונוגעים לנו במקומות הכי 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 עמוקים, ובמקביל אנחנו גם צריכים להיות המבוגר האחראי שמנהל את הסיטואציה בבגרות. אז איך אנחנו בעצם מנקים את הלב בכל העניין הזה של גידול ילדים?
וואו, שאלה מצוינת. תודה על השאלה הזו. ממש מתחבר לי לערב פסח ולקודמתי שדיברה כאן.
נכון.
אבל באמת תינות זה השיעור שבלב. השיעור שבלב הקלאסי זאת תינה שיושבת ומאוד קל להגיע לשם, בפרט עם מתבגרים שבאמת ההורמונים וסערות הלב והריכוז העצמי, הכל קורה ביחד, אז מאוד קל להגיע לתינות מול מתבגרים. ובאמת הניקיון שבלב הוא ניקיון קצת אחר. אני זוכרת שנים שקרצפתי וכל הזמן אמרתי לעצמי, שיעור שבלב, רק אל תיחסי, רק אל תיחסי, שיעור שבלב, ממש, וזה ממש ככה בין המתבגרים שלנו. אז הדבר הראשון, הרמה הגבוהה ביותר בעיניי, זה לזהות שיש לנו תינה. לפעמים אנחנו כועסים ואנחנו אומרים לא, כי זה ככה, אנחנו מצדיקים את עצמנו. וכשאנחנו מסכימים באמת להתבונן פנימה ולזהות שיש שם תינה, זה כבר הדרך לריפוי, זה כבר הדרך להורות בריאה יותר ושפויה יותר. החלק השני של הניקיון זה בעצם לשתף מישהו קרוב אליי שיש לי טינה אחרי שקלטתי, התבוננתי בה. אפשר לשתף את הבעל, אפשר לשתף חברה קרובה, אפשר לשתף מישהו אחר בסביבה שלי שהוא לא שיפוטי, שיש לי איתו מערכת יחסים טובה ושפויה, ושזה לא יפגע בילד ששיתפתי, כי זה סודות שאנחנו רוצים לנקד אותם במקומות מדויקים. אז ככה כשאני משתפת אני מעבררת, ואם אני לא יכולה לשתף אז לשבת ולכתוב את זה, ממש לשבת ולכתוב. והחלק השלישי, כשאני רוצה לפרק טינה מול הילד או לנקות טינה מול הילד, זה להסתכל מה החלק שלי. כי בכל דינמיקה יש לנו חלק, כלומר יכול להיות שהחלק שלי זה ציפייה גבוהה מדי, הוא לא מותאמת גיל, יכול להיות שהחלק שלי זה שאני התעלמתי מהסיטואציה ומעוד דברים שקרו באותו יום שבו צברתי את הטינה. יש המון, זה לא צריך להיות משהו נוקה ומאשים, אלא רק התבוננות על החלק שלי בסיטואציה. והמשולש הקסם הזה אני קוראת לו של זיהוי ואחר כך שיתוף ואחר כך התבוננות בחלק שלי מנקה טינה לחלוטין. זה ממש האקונומיקה של הלב מניסיון. ואני ככה ממליצה הלאה ומאחלת סייעתא דשמיא לכל האימהות שככה עוברות את גיל ההתבגרות באמת ועושות שם סדר פסח אמיתי, ושנזכה להיות בני חורין, ממש שנזכה להיות בני חורין במקומות האלה מול הילדים.
איזה נפלאה, איך החכמת אותי היום. אז לאלה שלא הספיקו לרשום לעצמן, זיהוי, שיתוף ומיפוי החלק שלי. ואני רוצה להגיד שבאמת לי המיפוי של החלק שלי הוא מגלה עולמות נפלאים. אתה פתאום מגלה שזה לא רק מול הילדים, גם בעבודה וגם מול אמא וגם מול האחות שלך וגם מול בזוגיות, אתה בעצם מתנהג את אותם התנהגויות עם כולם. וזה כשאתה עושה חשבון נפש אתה פשוט יכול לזהות את זה ולהגיד אוקיי, זה החלק שלי, זה חוזר על עצמו, זה לא קשור לילד הזה, זה לא קשור לחברה שלי בעבודה, זה פשוט משהו בי שחוזר שוב ושוב להתנהגות הזו, ואז אפשר לראות אותה ברצפים ולנקות אותה, ובעזרת השם להגיע לפסח או בכל יום בשנה, לא צריך לחכות לפסח שעשות חשבון נפש, לעשות את זה ככה. יפה מאוד, תודה שעוררת אותנו הבוקר, רבקה צפדיה, מלווה הורים לנוער בסיכוי. אני מודה לך על הפינה המאוד מאוד חשובה ומעניינת הזאת היום, תודה רבה.
בשמחה יונת, המשך תוכנית מעניינת. תודה רבה.
עכשיו אנחנו נצא לפרסומות ואחר כך נחזור ממשהו מהרגע שהבטחתי לכן, כי הבטחתי ואני רוצה לעמוד בזה, וגם נדבר עם חני ליפשיץ, שליחת הרבי בקטמנדו, איך עושים לישראלים שם פסח.
עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן.
אז לפני המשהו המרגש, זה טריק כזה להחזיק את חנת סוף התוכנית, אנחנו נדבר עם שירה מנדרזיצקי, תודה רבה על התמיכה, זה היה מאוד יהודי מצידך. מה שלומך? בוקר טוב.
ברוך השם, בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם, אני רוצה להגיד לך שכשיעל איבר, החמודה שלנו, אמרה שיש אייטם על שיטת קון מרי, אני אמרתי לה, היא אמרה לי, את יודעת מה זה? אמרתי לה, מציל את חיי. אז אני רוצה לתת, להגיד תודה לבחורה בשם חני מלול, שגרה היום בארצות הברית, בקליפורניה, שיום אחד קנתה לי ספר, ואני לא הייתי בבית, היא שמה אותו בארון חשמל, והיא אמרה לי, הוא ישנה לך את החיים. והספר הזה היה נקרא סוד הקסם היפני, של קון מרי, ואני כאגרנית או סמי אגרנית, ממש ממש השיטה הזאת שינתה לי את החיים. אני חייבת להגיד שהספר לא כתוב כל כך טוב, סליחה, 50 דפים ראשונים חוזרים על עצמם לחלוטין ברמה שאתה ממש מרביץ לעצמך, אבל אחר כך השיטה נטמעת, ואני יכולה להגיד שהיום אני יותר ממש מינימליסטית. אתמול הייתי עם הילדים באיקאה וממש ראיתי שכבר הם גם חושבים ככה. אז עכשיו את עשי לנו סדר ותגידי לנו מה כוללת השיטה ואיך עובדים איתה לפסח.
אז קודם כל, אם את כבר הזכרת את חני מלול, אני חייבת לומר שגם בזכותה אני זו שנחשפתי לכיתה הזאת.
די, נו. חני מלול, אנחנו מודים לך פה.
אין, אין, ממש.
אוקיי.
אז אני מאוד שמחה שאלת אותה, כי אם את הכל אתכם איתם, אני רוצה לומר ככה, מה זה בעצם השיטה הזאת, למי שלא יודע. קודם כל, היא דוגלת בשתי עקרונות. יש את עניין המיון, אנחנו בעצם נשארים בבית רק עם הפריטים שאנחנו באמת צריכים, באמת משתמשים, באמת מסמכים אותנו, אנחנו יודעים לחדד את העניין הזה יותר בדרך השיטה. ויש את העניין של היחסון, איך אנחנו בעצם גורמים לסדר להישאר לאורך זמן. זה לא חוכמה כאילו למיין, אבל אנחנו נחזיר את הכיפור של הבגדים באותה צורה, זה עוד פעם מתבלגן כשניקח בגד מהרמה, זה פשוט חלק מכל השיטה הזאת, שזה איך לאפן, וגם יש את העניין של מקום לכל דבר, וכל קטגוריה מאוכסנת במקום אחד בלבד, בבית.
אוקיי, אז בגדול מיון ויחסון, נכון? אם אנחנו צריכות לחלק את זה לשתיים.
נכון.
אוקיי.
נכון, זה שעקרונות.
אוקיי, אז איך בעצם? דברי אלינו.
אז קודם כל, יש את הקטע של המיון, שבעצם אנחנו צריכים להבין ולחדד לעצמנו. קודם כל, מה זה הדבר בכלל משמח אותי או לא משמח אותי?
כן.
זה משהו שדרכו נחשפתי, דרכה נחשפתי לדבר הזה. זה התבוננות יותר פנימית עמוקה, של להבין האם הבגד הזה באמת עושה לי טוב שהוא נמצא בארון. יש לנו לפעמים מקרים שיש לנו בגד בבית, וזה יכול להיות בגד שהוא מאוד מאוד יקר עבורנו, זאת אומרת נגיד בגד מהשבע פחות שלי.
נכון.
שתפרתי אותו, ואהבתי אותו, ובאמת באמת הוא היה כל כך יפה, אבל אני השמנתי.
נכון. שנולדו הילדים ברוך השם.
כן. וכל פעם שבעצם הייתי פותחת את הארון ורואה את הבגד, הוא היה עושה לי משהו לא טוב בבטן. הוא היה גורם לי להרגשה של למה את משמינה ולא מרזה, מה יהיה איתך?
מזכיר את החוסר רלוונטיות שלו.
בדיוק. אז בעצם כאילו לקח לי זמן באמת להבין את זה, שזה לא עושה לי טוב, שזה נמצא בבית. וככה, זה דוגמה אחת, כמובן, מתוך מיליון פריטים שבעצם יש לנו בבית והם לא עושים לנו טוב.
עוד דוגמה שהיא נותנת שם, שזה יכול להיות בגד עם טיקט, ואת אומרת, מה, אבל הוא עם טיקט, איך אני יכולה להעיף אותו? ולהגיד, תודה רבה לבגד ששירת אותי בכמה דקות של מצוקה בין התא מדידה לקופאית, וקניתי אותו כי לא מספיק הייתי מחוברת לעצמי, כי לא מספיק זה, או כי סתם עכשיו עבר לי הטעם הזה. תודה רבה לך, להגיד לו תודה רבה, לשים אותו בסקית, לשחרר אותו אחר כבוד. היא אומרת, העונש הוא פעמיים, גם עשית קנייה רגשית וגם עכשיו את תקועה עם זה בבית. זה נוראי.
ממש כך. זה קורה, וגם היום שאני מאוד מינימליסטית, זה עדיין יכול לקרוא לי שאני קניתי איזה בגד ולא אהבתי אותו, ובאמת לוקח לי זמן, אבל הרבה פחות להבין שהוא לא עושה לי טוב, וביי ביי.
נכון, נכון, קורא לי מיילים הרבה, אחריות שלי אומרות, אבל רק אני, זה לא מדויק. תודה רבה, תהנו מזה, תשתמשו. אגב, חלק מהשיטה אומרת לא להעביר לבני משפחה, כי יש איזה קטע שאתה אומר, חבל על הכסף, חבל על זה, אני אעביר את זה. ואז את בעצם כאילו מעבירה את כל
הבלגן אליהם.
את כל הבלגן אליהם, זה לא השיטה. השיטה היא באמת לשלם גם מחיר על דברים שאתה קונה סתם, וזה עובד פלאות, נכון? את מגיעה לחנות ואת אומרת, די, נו, עוד חודש זה יהיה בסקית ליד הדלת של הבית. אז אולי פשוט נוותר על זה. זה חוסך כסף, ועבודה, ובלגן, וכל הבנפש שאת אומרת, אוף, מה אני עושה, איך אני שורפת כסף? אז זה ממש חוסך את זה מראש, זה מדהים.
זמן כסף ואנרגיה. זמן כסף ואנרגיה נחסכים פה בטירוף.
אגב, גם את הגעת לשלב הזה שאפילו בכלים של הבית, את יודעת, אני יכולה לקבל מתנות, או את אפילו בפורים, הביאו נכון. לנו כזה וכזה, אני יכולה לשלוח את זה מיד אחרי. זה לא שימושי לי, זה לא משמח אותי, אפילו כלי משמח. דעת, התחלתי לאכול פירות בבוקר, אז הפירות צריכים להיות בכלי משמח. עכשיו, אנשים מסתכלים ואומרים, אוקיי, משהו קורה לאישה הזאת, זה, ולא בקטע טוב. אבל זה באמת, באמת, זה משנה הכל. זה משנה הכל, משנה את החוויה, ממש, ממש. אני מרגישה שהיינו יכולות לדבר על זה עוד מלא. אני רוצה רק שנמקד רגע לפסח, איך באמת, איך זה מתקשר, זה הרי שיטת חיים, זה לא לפסח.
נכון, נכון, זה לא רגל אחת.
לא, וגם לכן פסח הופך להיות קל יותר, אבל איך אם אנחנו צריכים שנייה לשייך את זה לפסח, איך אנחנו עושים את זה בהקשר הזה?
אז קודם כל גם ככה אנחנו עושים סדר, אנחנו עושים איזשהו סדר בארון, אז בואו ננסה כן יותר להסתכל על מה משמח אותי, מה לא, מה נכון לי ומה לא, לעשות את המיון קצת יותר עמוק ממה שאנחנו רגילים לעשות.
יש הרבה דברים שהם לא קשורים כל כך לשיטת קונמרי שאני כן נותנת בערב פסח בתור טיפים שיכולים מאוד לעזור. אם זה הלוח שאני ממש ממש ממליצה להוריד לפרטי פרטים את תהליך העבודה שלנו, מה מחכה לנו, מי עושה מה, להיות מאוד ריאליים, שזה יהיה מציאותי, שנוכל לעמוד ביעדים שלנו, כי אם לא זה אוי ואבוי. אני מאוד מאוד רוצה שתהיה הרגשה של הצלחה וסיפוק, וכמובן לשתף את הילדים, לעשות אווירה טובה וחיובית. זה ממש חשוב, שלא יהיה להם שריטות מערב פסח, כמו ש...
יהיו להם, אל תדאגי, אנחנו סתם לוקחות את זה על הגב שלנו, הם חייבים שריטות בשביל להיות האנשים המצלחים שהם יהפכו להיות. איך נגדל אם לא נבכה על ספת הפסיכולוגית ונגיד לה, איזה ילדות הייתה לנו? זה חלק מהאירוע. צריך להפסיק לנזות
לך. אנחנו לא, אני מתכוונת לזה שבאמת יש לנו בידיים להכר את הבית, שעיקר הבית, לעשות אווירה אחרת לגמרי, באמת לבוא עם גישה חיובית לדבר הזה.
אני אגיד לך, בגלל שדיברנו על זה היום כבר, אני רוצה, את אמרת משהו אחר, ואני אשמח שגם אותו ניתן למי שעוד לא נחשפה לשיטה, שהיא באמת אגב משנת חיים, ואגב, אני התחלתי בארונות, בגדים וזה, אבל זה ממש, זה הגיע למצב שאפילו הוצאתי אנשים שלא מסמכים אותי מחיי, ברמת חברויות ששואבות, ועבודות שאני לא רוצה לקחת היום, זה ברמה הזאת, זה כאילו נשמע משהו שטחי.
נכון,
זה מדהים,
זה עמוק כל כך,
זה עמוק, בדיוק,
טיפול שורש לכל האנרגיות השליליות בחיינו
לגמרי. ואת דיברת על יחסון, ובאמת אחד מהדברים הגדולים, אפרופו פסח, נכון, יש את השלב הזה שכל הבית בשטיפה היסודית וכל הנרבים הזולים וזה, ולבטל את החמץ והרבה אקונומיקה, כי אז זה לא ראוי למאכל כלב, וכל הדברים האלה שהם באמת לרובם אין שיג ושיח עם ההלכה, זה סתם דברים שהמצאנו בדרך, אבל באמת שלכל דבר יש את המקום יחסון שלו, את חלל היחסון שלו. אז באמת, נכון, אז אנחנו עושות מגירה, אני היום מנקה מגירות נגיד של גרביים וזה, זה נורא נורא פשוט, כי אין בלגן, יש את הכלים הפנימיים שמחלקים את המגירה, ואז מוציאה, גם אפילו כשאת מכניסה כבר את הבגדים לארון זה אחרת, הכל באמת באמת משתנה, וכשיש מקומות יחסון, אז מיון, למיין, להוציא הכל, להסתכל, לגעת, להרגיש, משמח, לא משמח, להעביר, להוציא מהבית, ולסדר מקומות יחסון, אם אנחנו צריכות שנייה, ככה, למקד את השיטה. אז אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה היום, ואת בעצם, שירה מנדרזיצקי, הנה, אני יודעת להגיד, את מעצבת פנים, ואת מתמחה בסדר וארגון הבית, כחלק מעיצוב הבית, ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב. אז תודה רבה לך על השיחה הזאת הבוקר.
בשמחה רבה, כולם מחנות קלות.
אמן, תודה רבה. ועכשיו אני רוצה לעשות משהו שככה חשבתי עליו שבוע. יש גברת מאוד נהדרת שקוראים לה מרב קוגל, שזכיתי להכיר אותה במסגרת וולספרינג, ו... ככה דיברנו על המצב, אתמול ספרנו בעם ישראל 600 חיילים שנפלו במלחמה הזאת, זה מספרים שהם שייכים להיסטוריה, הם באמת מספרים בלתי נתפסים, ואנחנו מדממים כל כך הרבה וכואבים כל כך הרבה, וככה אמרתי לה, איך אנחנו יכולות לעשות, להפוך אותנו גם באמת בתוך כל הדבר הזה לזוכרים, אבל מתפקדים ושמחים, כי השיטה היא לא להוריד את המורל של עם ישראל, אלא רק לתת עוד ועוד כוח. והיא אמרה לי, יונת, את משתדלת להודות על הטוב. בחיים שלך, את בן אדם שמסתכל על חצי הכוס המלאה, בורחתי משמיים במתנה הזאת. וחשבתי להביא את זה גם לכאן, אני מקפידה לכתוב מה שנקרא הוקרות ואסירויות תודה מדי יום. לא על דברים ענקיים ופומפוזים, כי זה מאוד מאוד מייאש, לפעמים אנחנו קמים באנרגיות נמוכות, לפעמים קורה לנו דברים בחיים האישיים, הזוגיים, עם הילדים, בעבודה, בפרנסה, כל אחד בעניינה, בבריאות כמובן, לא על אף אחד מאיתנו, בטח עכשיו בתקופה הזאת של עם ישראל. ואחד מהעוגנים שנותנים לנו כוח, זה לשנייה לעצור ולהגיד תודה. עכשיו זה נשמע מתיש ומעייף, ולמי יש כוח להגיד תודה? וגם כשבן אדם נמצא בשברו, אז הוא אומר, באמת להודות? על מה להודות? ורציתי לחנוך פה פינה שהיא תהיה שלי ושלכן. אני בדיוק אתמול סיפרתי לילדים שככה הייתי, התארחתי אצל אחותי בשבת, וככה גיסי אמר פתאום, ידליק הנרות, והוא אמר, מזמור לתודה. יש להם מגנט על המקרר, וככה הילדים עמדו לידו, וכולם אמרו, מזמור לתודה. עכשיו, סתם לא קרה משהו מיוחד, ואני אומרת, זה היה, בשבילי זה היה כאילו להתבונן ולהגיד, רגע מרגש. אז אולי ביחד פה, בכוח הגדול הזה שיש לכולנו פה, בקהילה הזאת של הבמה שלך, של עכשיו תורך, לעצור ולהגיד תודה. אז אני אשמח שאתם תשלחו לי במהלך השבוע את התודות שלכם, ואני גם אקרימי שלי כדי שכל אחד שנמצאת עכשיו בבית, ברכב, שומעת אותנו בהקלטה, חוזרת אחר כך, תעצור ותגיד תודה. אז אפילו להגיד תודה על דברים שהם נראים לנו מובנים מאליהם, על הנשימה שחזרה אלינו הבוקר, על ילדים בריאים ששלחנו על מסגרות, על, על, על אבא ואימא למי שיש, ולהודות ולהתקשר ולחבק ולאהוב, ועל היכולת להיות בתקשורת עם בני אדם ביחסים טובים ולעשות שמחות. ותודה רבה על מיטה לישון בה, ועל קורת גג לחיות בה, ועל פרנסה ועל עבודה לקום ולהשפיע בעולם טוב כשאנחנו קמים בבוקר. תודה רבה על פרוסת לחם עם משהו, תודה רבה על פירות בבוקר, תודה רבה על 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 שמש שזרחה ועל מזג אוויר נעים, ותודה רבה על החגים שעוטפים אותנו במשפחה וגורמים לנו לגדול. אז אני רוצה כל שבוע שנעצור ונגיד תודה על דברים, ואתם תגדנה במקביל על דברים שלכן. תדעו שזה פשוט, מי שיכולה לכתוב את זה, זה מוערך ומופלא. היא יכולה לשתף בזה מישהי אחרת, מוערך ומופלא עוד יותר. זה פשוט מרומם אנרגיות בצורה טבעית. תדעו שאם אתן כמות שפופות, זה עובד. זה עובד, זה כלי שעובד. אז אנא מכן, אם אני יכולה לתת לכן משהו ממני שעובד בשבילי, קחו את זה. זה מרים אנרגיות וזה משפר. והשיר שאני רוצה לסיים איתו זה שיר מופלא של יונתן רזל, הטוב הטוב כי לא חלו רחמך ואמרכם כי לא תמו חסדיך כמעולם קיווינו לך. אני רוצה להודות בסוף התוכנית הזאת, אני מאוד מתרגשת על הדבר הזה, ותודה רבה למרב קוגל שככה עוררה אותנו לזה. תודה ליעל צייטלין האורך, תודה למוטי קופפר הטכנאי ולשולמן שהפיק אותנו היום. ניפגש בסיעת הדשמיה גם בשבוע הבא. תודה רבה, אני הייתי יונת קטן. כי לא תמו חסדיך, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם, כי בינו לך. הטוב, 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 כי לא חלו רחמך ותמרחם. כי לא תמו חסדיך, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם.